אחד בעיניי, אחד הניתוחים המשמעותיים ביותר, המרגשים שיש בספר הזה, הוא ניתוח לדיאלוג שבאמת גם יוני מייחס לו משמעות מרכזית, והוא הדיאלוג שמופיע בין מרדכי לבין אסתר בפרק ד' במגילה. אם יש מישהו שרוצה תנ"ך ואין לו, יכול ללכת לשם במדינה ראשונה. אחי, בבקשה לקחת. אז בואו נפתח בפרק ד'. בעצם, שנייה לקחת. אם מישהו רוצה במקביל, עד שמביאים תנ"כים, יש קפה, בוגות, בצד השני משם, גם אפשר ללכת לקחת. תרגישו חופשי. בעצם מה שאני רוצה לעשות עכשיו בשלב הראשון של, של החלק הזה, אני רוצה לתאר ניתוח שיוני עושה לדיאלוג בפרק ד', זה קצת מביך יוני לעשות, אני עושה את זה כל הזמן, אני כל הזמן מספר דברים שאתה אומר, אבל כשאני לא נמצא, כשאני נמצא אני ממש במתח, זאת אומרת האם אני עושה את זה בסדר, אם תגיד אני פספס נקודה, אז אחר כך יהיה לך הזדמנות לתקן. אבל כשאני מנסה להסביר ולקרוא בקריאה צמודה את הדיאלוג בין מרדכי לבין אסתר דרך התח, בעצם הוא עומד על נקודה מאוד מעניינת, בואו נפתח ונראה אותה בעצמנו. לאחר שגזרות המן מפוצות ברחבי פלס ושושן, אנחנו רואים בפרק ד' פסוק א', ומרדכי ידע כל אשר נעשה ויקרא מרדכי את בגדיו. וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך, ויבוא אל שער המלך וילבוש שק. המדינה ומדינה, המקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אל גדול הגדולים, צום ובכי ומזבד שק ואפר יצא לרבים. ואז כתוב בפסוק ד', ותבוא הנערות אסתר סריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מפני, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולאסיר שקו מעליו ולא קיבל. ואני עומד על כך שבעצם בחלק הזה הראשון אין פה דיבור, אין פה שיח, יש פה בעצם שליחת בגדים אל מרדכי, בלי ניסיון אפילו לבקש הסבר. חלפה למכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו. וגם התגובה של מרדכי זה ולא קיבל. זאת אומרת, לא נוצר פה דיאלוג, לא נוצר פה שיח, יש פה סוג של הנחתה של מעשה. היא שולחת לו בגדים להלביש אותו, בלי להסביר ובלי לשאול, והוא לא מקבל, בלי להסביר למה הוא לא מקבל, ולמה הוא לא מוכן ללבוש את בגדי המלכות שלכאורה, היו מאפשרים לו גם לבוא אליה ולספר לה את העניין, אבל הוא מסרב לקבל. בנקודה זו נכנס אל הסיפור ידידנו מתח, פסוק ה'. ותקרא אסתר ותיקח מסריסי המלך אשר הביא בפניה, ותצווה על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. זאת אומרת, אסתר קוראת לעתך ומצווה לה, הוא מתחזור לעניין הזה של הציווי, ומצווה עליו לשאול את מרדכי מה זה ועל מה זה. עתך יוצא, ויצא עתך למרדכי, אל דרור העיר, שלפני שער המלך, שם מרדכי יכול להסתובב ולבוש שק. והגיע לו מרדכי את כל אשר קראו בפרשת הכסף אשר אמר המן לשאול על מנזי המלך ביהודים לאבדם. ופרשי כתב הדף אשר ניתן בשושן השלדם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחן לו ולבקש מפניו על המן. התך שומע את הדברים האלה שיש למרדכי להגיד, והוא מקיים, ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי. זאת אומרת, כל מה שמרדכי אמר והתך אמר, כך התך עושה. פסוק ת', ותאמר אסתר להתך, ותצווהו אל מרדכי. פה בנקודה הזאת יוני בקריאתו רגישה שם לב שההדגשה של התך, האזכור החוזר ונשנה של התך, הרבה מעבר למידה, שהרי אפשר היה לכתוב ויבוא ויגד לאסתר, הרי אנחנו יודעים כבר שמדובר בהתך. ותאמר לו אסתר. יודעים שהוא לא הרבה עתך, אבל הכתוב חשוב לו להדגיש שאפשר לספור כמה פעמים כל פעם, יבוא עתך, אתה אומר אסתר לעתך, ותצווה על מרדכי, ויאמר מרדכי לעתך. ההדגשה של הנוכחות של עתך בתוך הדיאלוג הזה, נושא את המסר, כדבר שנושא את המסר בין מרדכי לבין אסתר, מודגש פה על ידי המגילה באופן מופרז, באופן מוגזם. למה? לא, בואו נראה את ההמשך. ההמשך אומר, אותו אומר אסתר להתך ותצווהו את מרדכי, כל עבדי המלך והם מדינות המלך יהיו באימא שגול שאישה של יובל המלך לחצר הפלילית, שלא ייקרא אחת דתו להמית. ואז מאשר ישיק לה המלך את שלבית הזהב וחיה, אני לא ניתנתי לבוא למלך זה 30 יום. תלמידי ותלמידי שמבינים, אני קורא, אני חושב שזה רגע היסטורי, נכון? זה ממש רגע היסטורי. ספר שלם היית צריך לכתוב בשביל שפעם אחת נגיש לי כוס תה, זה הרגישות, הרגישות של הכותב. תודה רבה. עכשיו פה צריך לשים לב לנקודה מעניינת. נקודה מעניינת, אחרי שאסתר אומרת להתך ומצווה אותו אל מרדכי לשאת את המסר הזה של הפחד שלה, ראי היכולת שלה להיכנס אימא מפני שמי שנכנס אל המלך בלי שהוא נקרא אליו לפניכם אחת דתו להמין, פתאום בפסוק י"ב כתוב ויגידו למרדכי אל דברי אסתר. מי זה ויגידו למרדכי אל דברי אסתר? מה אתם אומרים? מי? סריסים? המלאכים. התך. לכאורה זה לא פשוט, נכון? למה זה לא פשוט? כי לכאורה באמת, מי שמצווה להגיד את הדברים האלה אל מרדכי, זה התך. זאת אומרת, זה לא סתם, כתוב בפסוק ט', פסוק י', סליחה, ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי, ואז כל הדברים האלה, ואז להגידו למרדכי, דברי אסתר, עד כדי כך, שיוני מאיר, שתרגום השני, אמרת לי, כתוב שם, נדמה לי, נכון? שתרגום השני משנה ולא אומר ויגידו למרדכי, אלא ויגיד אתך למרדכי את דברי אסתר. זה דבר שאתם צריכים לקחת בחשבון, שיוני אוהב מאוד לעשות אותו. זאת אומרת, יש פה שאלה שהיא מחשבתית, אמונית, שהיא נוגעת לכל מיני מישורים אחרים של הפולמוס סביב התנ"ך. הציטוט של התרגומים או של הביקורת שמשנה את הטקסט, לא עם הרבה להשתמש בה. למה לא עם הרבה להשתמש בה? לא מפני שחס וחלילה חס ושלום. יש לו איזה אבא אמינה שיש בזה אמת או משהו מהסוג הזה. לנו אין אלא את המסורה הזאת שלנו. אלא שהרבה פעמים השינוי שנעשה בתרגומים או בביקורת, שינוי הנוסח יכול ללמד על חיסרון או על הבעיה שיש לפנינו שדורשת הסבר, דורשת עיון. זאת אומרת, העבודה הקלה זה לשנות את הטקסט, ויש פה תפיסות, זה צריך להיות כתוב, ויגיד אתך. אבל אם כתוב ויגידו למרדכי, סימן שיש סיבה לכך, מתוך הנחה שזה מה שכתוב. אז מילה ההתבוננות או הקריאה של הביקורת או של התרגומים, בשביל לראות מה הם עשו, מה הם שינו, הרבה פעמים יכולה לשים לנו את האצבע על הנקודה הבעייתית, זה מה שהביטוי, אתה יודע, תובעים ביטויים כאלה, אתה מרבה להשתמש בספר על הנפילה בפח, זאת אומרת, הנפילה בפח של התרגומים, הנפילה בפח של הביקורת, שהכתוב דומה להם, כן? זאת אומרת, שבאמת יש פה איזה נקודה, שהנה, הם נפלו בפח ואמרו צריך לשנות, אבל זה אומר משהו, זה לא מקרי שזה ככה, זה כנראה מכוון. אבל יגידו למרדכי את דברי אסתר, פתאום התך נעלם. מה שמחזק את זה, שזה לא טעות סופר של השמטת התך, זה ההמשך, כי באמת מכאן ואילך, היום למרדכי להשיב אל אסתר, אל תדני בנפשך אימא בית המלך מכל היהודים. מה חסר לנו בפסוק י"ג? מה זה היום למרדכי להשיב אל אסתר? למי הוא אמר? הוא לא דיבר איתה ישירות, זאת אומרת, הוא עדיין נמצא ברחוב, נכון? הנסתר הוא אמר להתך. אבל פתאום הכתוב מחליט להתעלם מזה. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך לכל היהודים. כי אם החמש החריש בעת הזאת רווח והצרה יעמוד היהודים במקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם בעת כזאת הגעת למלכות. אתה הולך להרוג אותי על מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל אני מוכן לשלם את המחיר. הערת סוגריים, יש לנו זכות גדולה נדמה לי שהשנה בעזרת השם נזכה שזאת תהיה השנה ה-21 שמשפחת גרוסמן ואנחנו סועדים ביחד בסעודת פורים. 21 שנה אנחנו ביחד, ברוך השם, וסעודת פורים שלנו נפתחת תמיד בקריאת המגילה. שלא נקורא את המגילה, קריאת המגילה, כדי להוציא את האנשים ידי חובה ואת אותם אלו שיתעוררו מאוחר באותו הבוקר. יוני קורא את המגילה. אתם לא מוזמנים כי זה מעמד אינטימי, אבל היה שווה לכם לבוא לקריאת המגילה כדי לשמוע את יוני קורא את הפסוקים האלה. סליחה, אני ממש מצטער. בכל מקרה, המגמה הזאת של הכתוב ממשיכה, ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי. למי? עוד פעם. התף נעלם, לא נמצא. לך כנוס את כל הילדים הנמצאים בשושן בצומו עליהם והתחו והתישים שלושת ימים לילה ויום גם אני מהעבודה הצמכר וכן אבוא יובד לך שלא קטן וכאשר עבדתי עליו ועבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו בישראל. זאת אומרת, המגמה של הכתוב מאוד מאוד ברורה, השמטת התח באמצע הדרך, באמצע הדיאלוג הזה שלא בצדק, שהרי לא ברור שמרדכי לא נכנס אל אסתר המלכה ואסתר לא יצאה אליו. ההשמטה הזאת מכוונת עד כדי כך שיוני מבין שגם המדרש עצמו עמד על כך, ואם תסתכלו במקור הראשון, המדרש אומר ויבוא על כך, כשראה הוא אמר להתך נכנס ויוצא בעתו והרגות, לפיכך אין מזכירו עוד. אמר הקדוש ברוך הוא, הואיל וכך נהיה רוח הקודש תהיה משמשת בהם, שנאמר ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר. זאת אומרת, הכתוב עצמו הולך עד הסוף עם השמטת התך, ובאמת אומר שהתך מפסיק באמת לשמש פה בדיאלוג, כי הוא לא מופיע, לשמש פה כדבר בדיאלוג, אבל אם הוא מפסיק להופיע, אז מישהו אחר צריך לעשות את העבודה במקומו, וכאן נכנסת לתמונה רוח הקודש, היא נושאת את המסר במרדכי לאסתר. על זה כותב יוני כך, תסתכלו ב-2. גם בין הפרשנים המודרניים היו שמציאו שכן אי זכורו של התך מעמד על הפסקת תימוכו המדעי. אולם, כאמור, אין קריאה זו קשה, קצת עילתי. וממילא אין מדובר בשינוי עלילתי, אלא בשינוי ספרותי. הנוגע ספרותי או ספרותי? הנוגע בשינוי ספרותי, ספרותי, הנוגע בסגנון הכתיבה בלבד. דומה כי במקרים כאלה יש לקחת בחשבון את העלמת הדמות כאמצעי ספרותי שנועד להדגיש את הנותרים עליו במחשון אחר. כל הדרשתו של התך בתחילת הדיאלוג לא באה אלא לשם תשומת הלב להיעלמותו הפתאומית. עיקר תפקידו הספרותי הוא שלא להיות על הבימה בשלב מסוים ולפנות מקום לנותרים עליו. העלמות התך תוך כדי הדיאלוג שבין הדיאלוג תורמת ליצירת אינטימיות מיוחדת בין מרדכי לאסתר ולהתקדמות באופי הדיאלוג שביניהם. לשון אחר, הוא מסביר, לשון אחר, גם ברמת התוכן, השיח שבין מרדכי לאסתר מאותה נקודה שהתך נעלם הופך להיות שיח אחר. הטרמינולוגיה שלו הופכת להיות טרמינולוגיה פנימית, יהודית. הדיבור על רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. כלומר, עם סגורו של הקדוש ברוך הוא ברמז, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך, כי את ובית אביך תאבדו. זאת אומרת, השיח הזה הופך להיות שיח אחר לגמרי, הופך להיות שיח פנימי, שיוני בלשונו המתוקה אומר, שזה שיח שאי אפשר לתרגם אותו בפרסית. זאת אומרת, התך לא יכול, גם טכנית הוא ממשיך לעשות את זה, מבחינה ספרותית, הכתוב רוצה לתת לנו את הרושם שיש פה קפיצת מנרגה מבחינת הדיאלוג ביניהם. זאת אומרת, מהמקום שבו תחילה אין ביניהם בכלל שיח, אלא הוא עובד למעשים, תלבישו אותו, לא רוצה להתלבש. למקום שבו התך עוסק פה בבירור שביניהם, ובסופו של דבר קפיצת המדרגה, שגם יוצרת את השינוי, שעוד מעט נעמוד עליו, קפיצת המדרגה בדיאלוג, שמגיעה למקום פנימי יותר, אינטימי יותר, שפתאום מדבר על יהדות, שפתאום מדבר על גורל העם היהודי, שפתאום מדבר על השגחה, שפתאום מדבר על נס. הדיאלוג הזה הוא דיאלוג שלא רלוונטי, גם אם בפועל התך יעשה את זה, לא רלוונטי לשים אותו שם. מגיעים לומר שאם עד עכשיו התך הבין את מה שהוא אמר, עכשיו הוא בא להסבר ואמר, תשמעי, הוא אמר, לא יודע, רווח והצלה יעמוד על ידי במקום אחר, הוא נשמע כאן, הוא ככה בפרסית כזאת, לא יודע, ולא, לא עובר. יש פה מישהו שיודע פרסית? כן? מסקרן, אבל איך אומרים לפרצית רווח והצלה ילמוד על יהודים במקום? תרגומים הבאת, אבל פרצית לא הבאת בספר. בכל מקרה, הרגע הזה של השמטת התח, להעמדת התח, הוא באמת מבחינה ספרותית יוצר איזה רושם אחר, יוצר איזה תחושה אחרת של כניסה למקום פנימי. זה דבר ראשון. דבר שני, שבמקום אחר בספר, במבוא, יוני מדבר על איך באמת הרגע הזה אולי הוא הרגע הדרמטי ביותר במגילה. למרות שאולי היינו מצפים שהרגע הדרמטי במגילה הוא יהיה הרגע של גם מבחינת המבנה החייסטי, שכמובן מצב שיוני לא התייחס למבנה חייסטי, אבל מעבר לזה, אם היינו אומרים שלכאורה הרכבת מרדכי על הסוס, המאורע הזה, הוא המאורע של המהפך, של ההיפוך, אז יוני מבקש לומר שבאופן עמוק, רגיש יותר, המהפך נמצא דווקא ברגע הזה. איך הוא מוכיח את המהפך הזה ברגע הזה? דרך הדומיננטיות או אי הדומיננט של אסתר, מה שיוני מכנה, מי הוא גיבור המגילה. זאת אומרת, כשאנחנו פותחים את מגילת אסתר, אחרי הפרקים, אולי הפרק הראשון, ככה שהוא מתאר את הסיפור של משתי וכו', לכאורה נדמה ש... גיבור המגילה הוא מרדכי. איש יהודי היה בשושן הבירה וכו'. הסיפור מספר לנו על מרדכי. גם אסתר, כשהיא מוזכרת בחלק הזה, היא מוזכרת כדמות משנית למרדכי. לדוגמה, אם נפתח בפרק ב', שם הפסוקים האלה מאוד דומיננטיים, פרק ב', פסוק חמים, והיא אומנת הדסה אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, ונערה יפתו וטובת מראה ומות אביה ואימה, לקחה מרדכי לא לבד. זאת אומרת, מרדכי לוקח אותה לא לבד. ותשימו לב להמשך, והיא בישמע דבר מלך בדתו, ומקבץ נערות רבות את שושן המירה על יד הגן. ותילקח אסתר אל בית המלך ליד הגן, שומר אנשים. ותיתם הנערה והיה ותישא חסד לפניו, ומעל את עמותיה ומעלותיה להתיתה. ואת שבע נערות הרבות לתת לה מבית המלך, וישנה ואת עמותיה לטוב בית הראשים. וגידה אסתר את אמר בפנתה, כי מרדכי ציווה עליה שלא לתת. אסתר מצד אחד נלקחת, היא נלקחת על ידי מרדכי לבת, היא נלקחת על ידי סריסי המלך אל האמון, היא פסיד, היא נלקחת, ודווקא מרדכי הוא האקטיבי. איפה אנחנו רואים את האקטיביות שלו? א', בזה שהוא לוקח אותה לבית, אולי צריך גם לומר בכך שההתנהגות של אסתר בבית האמון, בבית המלך, באמון, היא על פי מה שמרדכי ציווה עליה. זאת אומרת, לא הגידה אסתר את המוות מול אדם, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. זאת אומרת, היא מלכה, היא תהיה מלכה והיא נושאת במשרה בחירה, אבל עדיין, למרות שהיא מלכה, יש מישהו שמצווה עליה. לא היא המצווה כמלכה, אלא מרדכי הוא המצווה עליה. כן? ובכל יום ביום, בהמשך, מרדכי נלך לפני חצר בית אנשים, לדעת את שלום אסתר, ומה היא יעשה בה. מרדכי הוא הפועל, אסתר נמצאת שם, אסתר נלקחת, ומרדכי הוא המעוניין, הוא הפועל, והוא המבקש לדעת מה מתרחש. הוא מנתב את העלילה, הוא תובע את החוטים, ובמובן הזה מרדכי הוא הדמות המרכזית. גם בפסוק כ"ב, בסוף הפרק, פסוק כ"ב, כאשר מרדכי מגלה את הסיפור של דיתה ותר, שהוא מבקש מסתר לומר את זה לאחשוורוש, אז בפסוק כ"ב כתוב, וידע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. זאת אומרת, גם פה המגמה היא אותה מגמה, וגם תסתכלו בפסוק כ' אחורנית, שוב, אין אסתר מגד את חולתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי. ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה ועומדה איתו. אי אפשר לברוח מזה, מרדכי הוא הקובע, הוא הפועל ומתווה את המדיניות, ואסתר היא המבצעת. זה גם מתחיל באותו דיאלוג שתיארנו בפרק ד'. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדה, ויבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויצעק להקה גדולה ומרה. ואז בתוך הסיטואציה הוא הפועל, מרדכי הוא יודע, אסתר פסיבית בכלל לא יודעת מה קורה, בכלל לא יודעת על ההתרחשות הזאת, הרי היא שולחת את התח לישון מזה ועל מזה. ואז אנחנו קוראים את הפסוקים הבאים, מפסוק ד'. ותקרא אסתר להתך מסרסי המלך, אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי לקחו ויירשב לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי כל אשר קראו, פרשת הכסף וכו'. אסתר מצווה על מרדכי. זאת אומרת, עד עכשיו ראינו לפניכם שמרדכי עושה, שאסתר עושה את כל אשר ציווה מרדכי. פה אסתר מצווה, אבל היא מצווה את מי? את התו, לא את מרדכי. היחס בין מרדכי לבינה עדיין נשאר כמו שהוא היה. איך אנחנו רואים? פסוק הבא, פסוק ח', בפדשי מכתב אדם שנתן שם השבידה מעט לנו, להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך. זאת אומרת, מי מצווה על מי? יש פה היררכיה ברורה, אומר יורי. ההיררכיה היא שאסתר מצווה על התח, על הסריס, ומרדכי מצווה עליה, כמו שהיה בהתחלה, לאורך כל הדרך. שום דבר לא משנה. אבל פתאום, בסוף הפרק, אומר יורי, פסוק י"ז, ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. הפסוק הזה הוא אינדיקציה שמשהו קרה פה. משהו התרחש. מה התרחש? ובאמת מהנקודה הזאת ואילך אנחנו רואים את הדומיננטיות של אסתר. זאת אומרת, מהנקודה הזאת ואילך אסתר היא הדומיננטי, היא זאת שיוזמת את המשטרות לפני אחשוורוש, היא זאת שמבקשת מאחשוורוש פעמיים. ואפילו יותר מזה, בפרק ח', פרק ח', פסוקים א', אחרי הסיפור של החשיפה של אמן והעץ הגבוה וקריאת אמן בפסוק י', בפרק ח', פסוק א', כתוב, ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר ומלכה את בית אמן צובר היהודי, ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מרודה. שימו לב פה לתמונה המתהפכת. זאת אומרת, עכשיו מרדכי מקבל מאמן בחצר המלך בזכות זה שהוא קרוב למשפחה שלה. זה לא שהוא לוקח אותה ללבד, היא משנית לו, אלא כרגע היא המלכה, היא הדומיננטית, היא זו שרכשה את המעמד. מרדכי זוכה לקרבה בזכות זה שהוא קרוב משפחה שלה. ויעשה המלך את הבעתו של רבי המן והתפנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. ושימו לב את האקטיביות של אסתר, אסתר היא זו שקובעת שמרדכי יהיה האפוטרופוס, הפטרון של בית המן. אבל מי ממנה אותו? אסתר. ובאמת הנקודה שלא נשם לב שבפרק ד' בסוף הדיאלוג שתיארנו מקודם בינה לבין מרדכי, משהו מתרחש שם, משהו קורה ברגע הזה שבאמת לאותה הנקודה הופך את אסתר לדמות המרכזית, לדמות הדומיננטית, לדמות המובילה. וזה גם ממשיך קצת בעיקרון הזה שצריך לקרוא אותם, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. בכל מקרה הדבר הזה קורה באותו הרגע של הדיאלוג עם התח שתיארנו אותו מקודם. ובאמת צריך לומר שגם ברמת התוכן ברור מה קורה שם. אבל זו הנקודה שאחרי הניעור שמרדכי מנהל את אסתר, אל תדבי נפשך למלא את המלך, אסתר באמת באותו הרגע נוטלת יוזמה. אסתר באמת באותו הרגע הופכת להיות דמות דומיננטית, הופכת להיות דמות שלא מוכנה לשבת באופן פסיב, ושיהיה משהו קטן, ממש שולי, גם משלי, שהוא לא, שאני משהו קטן רק, דבר ששמתי לב אליו, שאסתר באה לפני אחשוורוש ומבקשת את הבקשה השנייה על הצלת היהודים, אז היא משתמשת בביטוי המעניין, כי איככה אוכל וראיתי באובדן אבי, ואיככה אוכל וראיתי באובדן אבי. והביטוי איככה הוא ביטוי שהוא מעניין, בייחוד שהוא מופיע פעמיים, צוות איככה אוכל ואיככה אוכל. הביטוי איככה מופיע עוד פעם אחת מלבד בתנ"ך, וגם כן שני פעמים רצופות. איפה? שני פעמים, איפה? איפה? נו? מה? תהילים? לא. מה אתם אומרים? זה לא חוכמה שאתם לא זוכרים, גם אני לא זכרתי, זה כשהייתי שיקור, זה קרה לי. אז צריך להיות טיפה כדי להיות שיקור. אני יודע למה אתם לא זוכרים, כי לא כתוב איככה, אלא כתוב איככה. לא, לא איככה, אלא כתוב איככה. פשטתי את פקודתי. איככה את השם, אחזתי את זה, איככה את זה. זאת אומרת, בשיר השני, ומה קורה שם? שם באותה נקודה, דווקא הנקודה הזאת משקפת את הראייה שלא נאתרת לדפיקת הדוד. הדוד הופק בדלת, והיא במקום לקום, אומרת, פשטתי את פקודתי. פה, מה? ופה דווקא מופיע התיקון, זאת אומרת, התיקון לאותה סיטואציה, הוא מנגיד את אותה סיטואציה לזה שהביטוי כשאסתר אומרת, כי איככה אוכל וראיתי, שזה משקף את זה שהיא כן נעתרה לצפיקת הדוד. עכשיו היא לא גילה לזה, אין הדוד שלה, כן? שדופק לה ואומר לה, הוא מיכאי שאומר לה, את לא יכולה לשתוק, את לא יכולה לשבת. אם היא יודע, באמת כזאת הגעת למלכות. ואסתר פועל, אסתר עוברת מפני משמעותי דרמטי שמאפשר לה באמת להיות יוזמת ועובדה. יון כותב על כך, תסתכלו בדף מקורות, מקור 4, תספסתי את מקור 3, מקור 3 שכחתי אותו עוד בהקשר של הדיאלוג הפנימי של אסתר, אחר כך תראו, דבלתי אותו מכאן בשביל השפה, כן? במובן זה, פרק ד' הוא כאי בודד בלב הים הפרסי הגועש לאורך הסיפור כולו, ואם מבודד זה ניצבים מרדכי ואסתר לבדם, ועוסקים לפתע בענייני השגחה ומסירות נפש, זה בשום למיקוד למה שאמרנו על היציאה של התח והתמונה. אבל עכשיו תקראו את האב. התבנית הספרותית בשאלה מיום דיבור המבנה אינה השיקוף של התבנית הנפשית של הדיבורים. מתוך עדי העיניים הרבים העופפים את הסיפור מתחילתו ועד סופו, מתעשתת אסתר בתמונה זו וחוזר רצון. במסירות נפשה למען המן, נוטלת אסתר את מושכות, כתבתי פעמיים, זה הדקה שלי, זה טעות, את מושכות הסיפור והופכת להיות הדיבור המרכזי שלה. מעניין הדבר שמחבר המגלה בחר להתמקד בהבקבה ולא במורדכי המבוגר, שגם לא תפקיד משלטון החשבוש. שם הקשורה התמקדות ואסתר הפעיל המגמה המסתירה והמפתיעה של הסיפור. לא זה שהקורא מצפה ממנו לפעול לגאולת עמו יושיעם, אלא דווקא העלמה הצעירה, שנלקחה בעל כורחה לבית המלך, היא המבצעת את התמונה. אם קודם ניצן, כי המהפך הגלוי בסיפור מתרחש בתמונת הרכבת מרדכי על הסוס, הנה מתברר שמתחת לפני השטח ישנו מהפך נוסף. מהפך נפשי נסתר מעין רואה, מהפך בדמותה של אסתר. ואומנם דווקא נקודת תפנית זו, היא המשמעותית יותר להתפתחות העלילה, גם אם היא נסתרת יותר. אני, במחילה היום, מבקש להציע הסבר נוסף, קצת אחר, מדוע בסופו של דבר מי שמחולל את ההצלה ואת הגאולה, זו דווקא אסתר ולא מרדכי. מעבר למה שיצא פה, זה לא סותר, אבל רוצה להציע הצעה נוספת, והצעה הזאת גם תתקשר, אני חושב, לערב שאנחנו נחבלו פה נמצאים. תסתכלו בבקשה רגע במקור 5, שהוא לא מופיע משום מה בספר של יוני, אבל בסדר. איתה בגמרא, מקור מהשפת אמת לפירוי. איתה בגמרא, אסתר מן התורה מינן, הכתיב לאנוכי אסתר אסתיר פניך. וגם אמרו הדר קיבלו המילה חשוב, ובשעת קבלת התורה, היה התגלות ראשית התורה והיה בפרסיה, ולכן שאלת בו עלי. כוח התורה שהוא באסתר מתקיים בעולם בישראל. אנוכי, של אנוכי אסתר אסתיר, כן? הוא אנוכי בעשרת הדיבורים. אסתר אסתיר להיות לאסתר סוף הניסים הניתן לקטון. ובאמת קבלת התורה היה בחינת מלמעלה למטה, ובפורים היה מלמטה למעלה. או שכתוב, קיבלו למעלה מה שקיבלו למטה, וזה הדר קיבלו על ימי החשבוש, בימי הסתרות פנים, ובזה אין עין רע שולט. אני רוצה להגיד כמה מילים על מה שאומר פה השפת אמת. השפת אמת רואה במגילת אסתר כקו פרשת המים בהיסטוריה של העם היהודי. מכמה סיפור. קו פרשת המים הראשון זה אסתר סוף כל הניסים. באמת זה בא לידי ביטוי בסיפור המגילה. סיפור המגילה הוא לא סיפור קלאסי תנכי של הצלה. אנחנו לא קוראים בו בשום מקום על נס, נס גלוי לפחות. אנחנו לא קוראים בו ולו רק אולי ברמז. על איזכורו של הקדוש ברוך הוא והשכחתו. נכון שהביטוי רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, אבל גם פה אי אפשר להתעלם מזה שמדובר ברמז בלבד, כן? זאת אומרת, מקום אחר. ההתרחשות היא התרחשות שהיא קורית בגלות, בתוך התרחשות פוליטית, רומנטית, עלילתית, שהיא בכלל לא נושאת בקרבה מסרים דתיים, תיאולוגיים, רוחניים. אין פה את המנהיג המושיע שבא ואומר, אני בא בכוח הקדוש ברוך הוא לגאול. הרי גם אסתר בסופו של דבר לא עושה את זה. זה לא שהיא באה וניצבת מול אחשוורוש, כמו שמשה ניצב מול פרעה, ואומר, שלח את עמי או תציל את עמי. זאת אומרת, יש פה משהו. גם הפנייה של אסתר היא פנייה אחרת. פנייה כהיכחה וחלברית ממקום אישי. אני אישית לא יכול לראות במקום הזה. ממילא אסתר סוף כל הניסים. אבל אסתר לא רק סוף כל הניסים, באמת אסתר היא גם סוף הנבואה. ספר אסתר בעצם במידה מסוימת, זה קשור לכתיבה של אסתר. בעצם הוא הפתיחה של הכתובים. המעבר מהנבואה אל הכתובים. אל אנשי כנסת הגדולה, ואל המעבר של התורה שבהם. ככה אומרים חז"ל, בעצם יש לנו פה, עצם הכינון של החג הזה כחג, שהוא פעם ראשונה, נכון שאומנם הצומות ניתקנו גם כן מדרבנן, אבל חלק מהצומות, אבל העמידה הזאת של קריאה חג, שכתבו לי לדורות, שקברו לי לדורות, הדיון הזה בתוך הגמרא משקף את זה, שיש פה משהו שהוא לא פשוט, כי פתאום בא אדם ואומר שהוא לא נביא, הוא לא בא בשם הקדוש ברוך הוא, אומר בואו נקבע חג, בואו נקבע ספר שייכנס לתוך התנ"ך, ספר כתובי. זה ראשיתה של התורה שבעל פה, שהשפת אמת מכנה אותה לא מלמעלה למטה, שקדוש ברוך הוא מביא את התורה שבכתב, אלא התורה שמתרחשת מלמטה, התורה שבעל פה, שזה המהות של התורה שבעל פה. לא שואלים את הנביא, יש ויכוח בין התנאים, בין האמוראים, הם מחליטים ביניהם. והסתר מבחינה זאת זה קו פרשת המים לסיפור הזה. ולמה הסתר זה קו פרשת המים לסיפור הזה? הסתר פרשת המים בעצם, הסתר קו פרשת המים לסיפור הזה בגלל שהאופן שהקדוש ברוך הוא מופיע בעולם מהנקודה הזאת, או פחות או יותר מהנקודה הזאת, סביב הנקודה הזאת, הוא בבחינה של אנוכי אסתר הספיר. הוא אומר, אספת אמת, שאומרת הגמרא, אסתר מן התורה מניין, איפה אנחנו יודעים מן התורה אסתר, הוא אומר, אנוכי אסתר הספיר, אומר אספת אמת נפלא, זה ההסתרה של אנוכי השם אלוקיך אשר יוצאתיך מארץ מצרים. אני מסתיר את האנוכי, את האנוכי של השם אלוקיך. ומה זאת אומרת ההסתרה של אנוכי השם אלוקיך? וזה קשור למדרש אחר, להבדל בין קריאת ההר כידידית שמעמד הר סיני, לבין הדור קיבלו בימי אחשוורוש. מה ההבדל בין קבלת התורה במעמד הר סיני לבין קבלת התורה בימי אחשוורוש? קבלת התורה במעמד הר סיני היא קבלת תורה שהיא בכפייה, לא לילד של קדוש ברוך הוא עמד עם המלאכה. קבלת התורה במעמד הר סיני היא קבלת תורה שאי אפשר להגיד לא, כי הנוכחות של הקדוש ברוך הוא במעמד הזה היא מאוד ברורה, היא מאוד ברורה, אי אפשר להתבלבל. מי שעמד במעמד הר סיני לא היה צריך לחפש את הקדוש ברוך הוא. זה היה מול העיניים, לא כשזה היה מול העיניים, זה היה ברמה כזאת שהיה רם ואינו ועמדו מרחוק, אי אפשר היה לפתוח את הפה, אי אפשר היה למשום. האם מישהו מכם יכול לדמיין את הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, נותן תורה, קולות וברקים, ענן כבד מאוד, רעש גדול, משה ידבר אלוקים יעננו בקול, ואז הקדוש ברוך הוא שואל את ישראל, אתם רוצים? ועם ישראל חושבים ואומרים, לא, לא מתאים לנו. אבל זה לא יעלה על הדעת. הכפייה היא במובן הזה שנוכח הגילוי הכל כך אקטיבי ואינטנסיבי של הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, לא רלוונטי להפעיל שיקול דעת, לא רלוונטי לבחור. זה מאוד נוכח. וזה האופי לא רק של מעמד הר סיני, כל מה שבא אחריו, מכוח התורה, מכוח הנבואה, מכוח משה רבנו, מכוח הנביאים שבאים ומוסרים אסתר. ומה קורה באסתר? אנוכי אסתר אסתר. אין אנוכי השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא לא פה אומר, מי אני? אין נבואה. אין מישהו שנושא את דבר השם. יש מלך שיקור, ויש את המן הרשע, ויש יהודים שלא ברור בדיוק מה המיקום שלהם מבחינת התודעה שלהם. ובתוך הסיטואציה הזו, פתאום יש התרחשות שמחייבת את הגיבורים לבכות צעד ולבחור, וגם את העם היהודי בעקבותם, לבחור בחירה שהיא לא ברורה מאליה. לבחור בחירה שאין בה נוכחות גלויה של הקדוש ברוך הוא. שבשביל למצוא את הקדוש ברוך הוא צריך לחטט טוב. וזה גם מסביר מה זה רווח והצלה יעמוד ליהודי ממקום אחר. ממקום אחר, למה מרדכי לא יכול, מרדכי לא יכול להגיד מהשם ברך רווח והצלה יעמוד ליהודי מהשם דרך? כל ילד מדבר כך. למה מרדכי לא אומר את זה? מרדכי לא אומר את זה כי הוא יודע, הוא לא יודע מה זה המקום האחר הזה. זה יהיה מקום שהגילוי של הקדוש ברוך הוא לא יהיה ברור מאליו. אתם יודעים מי זה יהיה? זה יהיה איזה חרבונה, חשבתם על זה? איזה יופי, אנחנו שרים בפורים, וגם וגם וגם, חרבון הזכור לטוב. מי זה אותו חרבון הזכור לטוב? אנחנו רואים, נעשה פה דמיון, אני אומר שכולנו מדמיינים אותו, עם פאות ארוכות, עם די צדיק, עם זקן, גם חרבון הזכור לטוב. חרבון במחילה על הביטוי, הוא סריס שטינקר. זהו, שכאילו חושב שהוא יכול להרוויח משהו מהרגע הזה. וגם הוא זכור לטוב. למה הוא זכור לטוב? כי תקשיבו טוב, זה מזעזע, מה שאנחנו הולכים להגיד עכשיו. כי הוא, הקדוש ברוך הוא המקום אחר שעליו דיבר מרדכי. לא רק הוא, אבל גם הוא המקום האחר שעליו דיבר מרדכי. זה המקום האחר. והמקום האחר הזה, אבל כדי לדעת שזה הקדוש ברוך הוא, צריך התבוננות אחרת. צריך נקודת מבט שהיא קשובה לפנים המציאות, שהיא לא רואה אורות גדולים, שהיא לא רואה רעש גדול, והיא צריכה לחפש בתוך המציאות. זה אסתר, זה אנוכי אסתר הסתיר, שאין בה ניסים גלומים, שאין בה נוכחות גדולה של הקדוש ברוך הוא, זה התורה שבעל פה, לעומת התורה שבכתב. אין מסר אלוקי שבא ונאמר, אני צריך למצוא את זה מתוכי, מתוך הלב שלי. שפת אמת אומר במקום אחר, אשר נתן, כן, על ברכת התורה, אשר נתן לנו תורת אמת, זה מתן תורה, וחיי עולם נתן בתוכם, זה התורה שבעל פה. יש נתינה תורה, תורת אמת, ויש חיי עולם שהם נטועים בתוכנו, ואיך מוצאים אותם? בהתבוננות פנימה, בהתבוננות למעבה המציאות לתוכה. כי זה לא נמצא בחוץ באורות גדולים ובמסרים גלויים. איך זה קשור לשאלה ששאלנו? איך זה קשור לעובדה שבמגילת אסתר הסיפור הזה מתרחש דווקא על ידי אישה? אז פה צריך לרגע לפתוח סוגריים ולהגיד משהו על גברים ונשים. זה הבחנות שהן פשוטות, בעיקר מניסיון חיי האישי, כן, זאת אומרת, יכול להיות שחלקכם תחלקו על העניין הזה, אבל אני רוצה להגיד כמה הבחנות פשוטות. מה ההבדל בין גברים לנשים? מישהו רוצה לענות על השאלה הזו? אז אני רוצה להגיד כמה הבדל. ההבדל הראשון, זה האופן שבו הגבר, לומר, עכשיו תראו, כמובן שזה כללי, וזה משנה, ויש דברים שיש להם נטייה כזאת, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אני רוצה להציע על זה ככה, משהו יותר זה קו מטווה בסיפור הזה. הגברים, הבחינה הגברית, מתבוננת על המציאות במבחן התוצאה. מה שלא נראה, לא קיים. אומרת, זה המבחן, כולנו מכירים את זה, אני אחזיר את זה עוד הרבה פעמים. זאת אומרת, כשהילד שלי מביא תעודה, אני מסתכל על הציון. ואשתי מסתכלת על הפוטנציאל, הגלום פה, על ההשקעה, על ה... זאת אומרת, כאילו, זה בחינה מאוד ברורה, זאת אומרת, ההתבוננות על התוצאה, מול ההתבוננות פנימה, על ההתרחשות, יש משהו רעשני, ומאוד פלסטי בהתבוננות הגברית, מול ההתבוננות הנשית, שיש בה משהו עמוק יותר. לתוך המציאות, גם למציאות שהיא לא נראית. דבר שני, אבא מנחית לילד, ואישה מצמיחה מתוך. זאת אומרת, כשאני רוצה שהילד שלי יעשה משהו, אני אומר לו לעשות את זה, בהוראה. ולאו דווקא לעשות את זה, אני אומר, כשאישה אומרת משהו, בין פעמים לילד, וכשהיא מתבוננת על ילד, היא מבקשת להנביע את הדברים האלה מתוכו. זאת אומרת, זה שתי שיטות חינוך. ששוב, אני לא רוצה להגיד, אני לא אומר טוב לך, אני לא שם אותנו פה הדברים עכשיו כלא שווים. נראה אתכם יום אחד מסתדרות בלעדים, אבל לא שם. אבל יש איזה צד, יש איזה בחינה כזאת בעמדה הגברית המנחיתה, כמעט האונסת את המציאות, מול הבחינה הנשית שנותנת למציאות, יש לה סבלנות. כן, אפשר להגיד שהנקודה הזאת היא נקודת הסבלנות. הנקודה הבאה היא נקודה שוודאי כל אחד מאיתנו מכיר, משום אין לי אלא לתת דוגמה אישית. כשאני מביא מתנה לילדים שלי, אני מחפש בחנות את הדבר הכי זול והכי גדול. נכון? אתה מכיר את זה, אתה מסתכל על המדפים, עכשיו, כאילו, אתה מחפש את הדבר שנראה הכי, זה כאילו משחק כזה, זאת אומרת, אתה מחפש את הדבר שהוא נראה הכי גדול, את הצ'יפ הענק, שלא משנה שהוא יארס אחרי יום, זאת אומרת, להחזיק מעמד יום אחד במקרה הטוב. הוא צריך שאתה תטעין אותו באיזה 32 סוללות, כדי שיעשה את הרעש הנוראי הזה, ולמחרת הוא מפסיק. אבל זה מה שאני אביא לו. למה אני אביא לו את זה? באמת, שאני אביא לו את זה בשביל הרגע הזה, שהוא יפקח את העיניים, והוא יראה את הג'יפ הזה. תגיד, אבא, אולי יגיד את זה במילים, אתה גאון, אני מעריץ אותך. עכשיו, מה אשתי תעשה? אשתי תביא את הדבר הכי יקר, שהוא נראה על הפנים, לא יודע, את הצבעי שמן, הדקים המיוחדים האלה, באיכות, שיכול להיות שעכשיו בכלל הוא גם לא ידע מה לעשות איתם. והוא יסתכל עליהם, הוא יקלה לי מה, זה מה שבאתי למולדת. אבל זה יחזיק מעמד שנים. זה יחזיק מעמד לשנים, וזה ינביע מתוכו עוד פעם, קשור לאותה נקודה, יש פה איזו השפעה נסתרת, שהיא קשורה גם להבנה של האישה, שזה לא מסבל וגמרנו, שיש פה תהליכים, שהיא הולכת להישאר עם הילד הזה, אבא הולך לעבודה, אז הוא צריך רק את הרגע הזה, שנג'י, מה יהיה מחר שנג'י תתפרק, זה לא משנה, הוא לא יהיה בבית, הילד יתפגל, הוא יגיד, זה רץ, וזה, אבל זה אימא כבר תתפל, הוא יהיה בעבודה. הוא רוצה עכשיו ברגע הזה את ההתרגשות, ואמא יודעת שאם מחר תהיה איתו בבית, אז הוא רוצה שיהיה לו צבעים לציית, זאת אומרת, זה קשור לנקודה לעבודה, שיש פה תהליך מה שהשפת באמת קורה, של תורה שבעבר מחזיקה מעמד לנצח.
אבא
חונן
השנה שגמול יכול.
מה?
אבא חונן
השנה שגמול יכול. זה בכלל, זה משהו אחר. והנקודה האחרונה, שהיא כוללת את כל הדברים האלה, הייתי אומר, הגישה הגברית היא גישה אידיאולוגית. אידיאולוגית, זה קשור למה שאמרנו מקודם. הגישה הנשית היא גישה מקשיבה. היא גישה, שוב, שהיא לא באה עם איזו אידיאולוגיה נוקשה, ובלתי גמישה, אלא היא צומחת בתוך ההבנה של ההתרחשות, בתוך ההבנה של המציאות. איך כל זה קשור לעניינים? אני רוצה להגיד, לקראת סיום, שהקריאה הספרותית, ספרותית, קריאה ספרותית,
לא יושבת איתי בכלל, אתה, סליחה, תודה.
ברוך אתה, אדוני, אלא אדם של כל עניין לקרות. מסוכר. יש לך מה להשתפר. עוד ספר, בדיוק, עוד ספר. אני רוצה להגיד שהקריאה הספרותית בכלל, והקריאה של יוני בפרט, אני מקווה שלא תיעלב מזה יוני, היא קריאה נשית. היא קריאה נשית. קודם כל, הקריאה הספרותית במהות שלה, היא לא אונסת את הטקסט. היא מסר שהיא רוצה להוציא ממנו, להצמיח מתוכו, שיהיה מסר להגיד לאומה, שיהיה מסר להגיד לעולם. היא קשובה, היא מקשיבה לטקסט. אנחנו ראינו את זה בדיאלוג של התח, איזה קריאה צמודה ומדויקת. ופתאום התח לא מופיע בשם שלו. אני מודה על האמת, אני קראתי את המגילה הרבה שנים, עד שאמרת את זה, לא ראיתי את זה. לא ראיתי את זה, צריך איזה סוג של הקשבה, של רגישות, של עדינות, כדי לשים לב למה הטקסט אומר. אחד. שתיים, הדבר השני, הקריאה הספרותית רגישה, ספרותית רגישה, לא רק למסר ולתוכן, אלא גם לצורת המבט, לאופן שבו הדברים נאמרים. הנחת היסוד שלה היא הנחת יסוד מאוד מדויקת. מאוד מאוד מדויקת. אין מילה מיותרת, אין אות מיותרת, אין ביטוי שהוא מופיע באופן כזה דווקא לעומת אופן אחר שזה לא אומר משהו. יש פה יסודיות מאוד מאוד משמעותית. אבל שהיא דורשת עבודת נמלים, זאת אומרת, היא דורשת כניסה פנימה לתוך כל אות, לתוך כל מילה, ולהקשיב. הקריאה הספרותית, יש בה את היכולת להקשיב לא רק למה שנאמר, אלא למה שמסתתר בפנים, למטה. עד כדי כך, אני רוצה להגיד שזה לא מקרי, שבאמת הספר הזה, באמת הוא ספר הראשון של יונית, כי חלק מרכזי במסר של הסיפור של מגילת אסתר, שהוא קיים, כמו שאני כותב בהקדמה, בהרבה סיפורים קראים, אבל במגילת אסתר הוא ממש בוטה שיש קריאה גלויה ויש קריאה נסתרת. והגברים שבינינו קוראים את הספר שנים בקריאה גלויה. והקריאה, הספר הזה מזמין אותנו לקריאה רגישה, ספרותית, שבעצם קוראת את המסר שמתרחש בתוככי המציאות. וזה סוג של הקשבה אחרת, עמוקה יותר, פנימית יותר, עדינה יותר, ורגישה יותר אל הטקסט. למה זה מאוד חשוב הדבר הזה? לא רק כי יש פה כלי מצוין להבנת חקר המקרא, אלא נדמה לי שסוג כזה של קריאה, ואני אומר את הדברים בכלליות, כי אני לא רוצה לדבר על כותב הספר, סוג כזה של קריאה גם מעצב אישיות, ואופן שבו האישיות הזאת מתבוננת על העולם ומסתובבת בעולם. קודם כל יש פה אישיות שמתבוננת על המציאות בענווה. שמתבוננת על המציאות לא מתוך איזה מקום לאנוס אותה עם אידיאולוגיות ולהתאים אותה לתפיסת העולם שלה, אלא באמת מתוך מקום שמקשיב למציאות, לעולם, למה שמתרחש. צורת קריאה כזאת, או צורת חיים כזאת, מתודולוגיה, מתודה כזאת, יוצרת אדם שהוא רגיש לאנשים. שהוא יכול לשבת מול אדם, ולא רק להקשיב למה שהוא אומר. זאת אומרת, שהוא יוצא מהשיחה לא רק ואומר, הוא אמר לי א' ב' וג', אלא להקשיב לאיך הוא אומר את זה, לאינטונציה שלו. להיות בשיח, בדיאלוג, ולשים לב, כמו שיוני שם לב להתח, נשים לב איך פתאום בשיחה שאנחנו יושבים בקבוצה, מישהו פתאום פחות מדבר, מוריד את עצמו, או מפנה את הבמה. זאת אומרת, גם בחיים, לא רק בקריאת ספר, זה סוג של רגישות לעולם, לחברה, לסביבה, לדיאלוג שבו אתה מתבונן. הדבר האחרון והמרכזי שקשור לראייה הנשית הזאת של אסתר, שגם באה לידי ביטוי בעיניי, כמו שאני אומר בקריאה הספרותית, זה היכולת להקשיב לדבר השם בעולם, לא רק בקריאת ים סוף, לא רק באירועים גדולים, אלא בדברים קטנים. בתוך העולם, ואנוכי אסתר הסביב, הרגישות הזאת מאפשרת לראות איך דבר השם מתגלה דרך התח. איך הקדוש ברוך הוא מופיע דרך דמות משנית בסיפור הזה, או דרך משפט משני שדמות אחרת אומרת. ושוב, זה מאוד דומיננטי דווקא במגילת אסתר, שאנחנו זקוקים לראייה הנשית הזאת של אסתר, כי דווקא במגילת אסתר זה הדבר היחידי שיש לנו. אין דברים גלויים. אני חושב שאנשים שיש להם קריאה ספרותית ומאמצים את זה כהתבוננות על העולם, מסתובבים ברחוב ומתבוננים אחרת על ההתרחשויות שקורות קרות ברחוב. הם מצליחים להתרגש מדבר השם בעולם גם כשהם רואים אישה יושבת על ספסל ומניקה את עולם. גם כשהם רואים שני ילדים יושבים על הרצפה ומשחקים בסופר גול ביניהם. גם בזקן שהולך בדרך ומניח לרגע את הסל בגלל שהוא עייף. ההתבוננות הספרותית הרגישה שמבינה שכל מבע כזה הוא סוג של דיבור של הקדוש ברוך הוא עם המציאות. באופן מאוד ספרותי, העולם הוא מאוד מאוד ספרותי. העולם שבו הקדוש ברוך הוא בא ואומר, נוכי ישם אלוקיך. זה עולם שבו, זה צ'יפ גדול. בסדר? זה יפה. זה יפה מאוד, זה גם מרגש. אבל זה מרגש לרגע. אומר השפת אמת, עין הרע שולטת בו, כי מחר בבוקר המעמד הזה יעבור, ואז יהיה חטא העגל, הם לא ידעו איפה הקדוש ברוך הוא, כי כשהם התרגלו למצוא את הקדוש ברוך הוא, רק באנוכי השם אלוקיך, אז כשהוא לא מופיע ככה, אז הוא לא מופיע. וכשאתה קורא אחרת, קריאה של אסתר, קריאה של אנוכי אסתר אסיר, קריאה של ספרות, זו קריאה שפתאום אתה מבין שהקדוש ברוך הוא מתבטא בקול גדול, בקול גדול, בקול עוצמתי. גם כשאתה רואה ילד קטן משחק בקלף. זה גילוי ספרותי, זה גילוי מורכב, זה גילוי עמוק. אבל זה גילוי של נצח. זה גילוי שמאפשר להסתובב בעולם מצד אחד בענווה גדולה, מצד שני ברגישות גדולה, ומצד שלישי באיזה מבט עמוק, פנימי, מקשיב לדבר השם בעולם שמתגלה דרך כל המציאות כולה. מי ייתן שקריאת הספר הזה שלנו תעזור לנו לאמץ את נקודת המבט הזאת על העולם, להפוך את האנשים נשיים יותר, בעזרת השם.